כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שלום רב לכם, תודה שחזרתם אלינו המאזינות והמאזינים. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי. שנה בשעה, אנחנו ב-1922. הסולטן העות'מאני האחרון הודח. ובאיטליה מתקיים המצעד על רומא, 40,000 איש, אנשי תנועתו של מוסוליני, הפשיסטים, עולים על רומא, המלך ויטוריו אמנואל ממנה את מוסוליני לראש ממשלה, עולם אחד נגוז, אחר קם. בריטניה מכירה בעצמאות מצרים, אבל משאירה צבא בתעלת סואץ ושולטת למעשה במדינה, תנועת הוואפט נאבקת לעצמאות מלאה. ועם מצרים, אז באותה שנה, 1922, אחת התגליות הארכיאולוגיות המיתולוגיות בהיסטוריה. הווארד קארטר הבריטי מוצא את קברו של תות הנחמון, הקבר המלכותי היחיד שהתגלה בשלמותו ולא נבזז. נתחיל בשיר.
שמתוחות בארשת של רוז אדון כאבל בון או ברמון אליו הם לא יגיעו תות הנחמון מלך בלי המון תות הנח הוא עוד לא נח טועה באבדון
שלום לניר אורלב.
שלום אורן, שלום למאזינים.
עוצר לארכיאולוגיה מצרית, מוזיאון ישראל, ירושלים. אז בוא נדבר על התגלית, על המיתוס, על האיש. יש פה הרבה דברים. זה הדימוי הקלאסי. ההרפתקן, הארכיאולוג, ראינו את אינדיאנה ג'ונס, פותח את הדלת הנסתרת בפירמידה. לעתים, מה לעשות? משחרר משם כוחות שהיה עדיף שהיו נשארים קבורים, אל מצרי עתיק, מומיה מחפשת נקמה. כל המיתוסים האלה. אז בוא נתחיל עם הווארד קארטר, והווארד קארטר הוא מקצוען, הוא איש רציני שכבר מגיל מאוד צעיר עוסק בארכיאולוגיה במצרים.
נכון, האמת שהוא היה נטול השכלה ארכיאולוגית רשמית. הוא היה בנו של צייר בשם סמואל קארטר, והוא היה גם ילד די חולני שהתחנך בבית, ורוב ההכשרה שלו הייתה הכשרה אומנותית, וכך הוא בעצם מגיע לתוך העולם הארכיאולוגי כבר בשנת 1891.
בגיל 17 בלבד.
17, נכון. בגיל 17 הוא מצטרף למשלחת ארכיאולוגית של פרסי ניוברי, שחפר באותו הזמן את הקברים בבני חסן, במרכז מצרים. שנה לאחר מכן הוא כבר עובר לעבוד עם אולי הארכיאולוג באי הידיעה במצרים, פלינדרס פיטרי, בתל אל אמרנה. ולאחר מכן הוא ממשיך בעבודות ארכיאולוגיות עד שבשנת 1899 הוא ממונה למפקח מטעם רשות העתיקות על המונומנטים והאתרים הארכיאולוגיים והחפירות הארכיאולוגיות בדרום מצרים, ובתוך כך הוא גם מתחיל לפקח על חפירות שנערכות בעמק המלאכים בגדה המערבית של לוקסור שבוצעו באותו שלב על ידי תיאודור דייביס.
בגיל 25 הוא המפקח הראשי למעשה ברשות העתיקות המצרית בשליטה, ואז ב-1908 אציל בריטי עשיר, לורד קנאברן, אגב, הערת סוגריים, כולכם מכירים את הטירה שלו? אתם יודעים למה אתם מכירים את הטירה שלו? כי הטירה שלו המשומרת לתלפיות היא אתר צילומים ידוע, ובין השאר היא הטירה שהיא כוכבת אחוזת דאונטון. כלומר, אחוזת דאונטון צולמה באחוזתו של הלורד קנאברן, שמממן חפירה בעמק המלאכים מ-1908 עד 1922, 14 שנה, נכון, עם הפסקה קטנה במלחמת העולם הראשונה,
נכון.
הם חופרים, ואז ב-4 בנובמבר 1922, מה קורה?
ב-4 בנובמבר 1922, שבעצם הפך להיות לאחד מהתאריכים החשובים ביותר בהיסטוריה של המחקר הארכיאולוגי בכלל, ובטח ובטח של זה האגיפטולוגי, די במקרה, בטעות, מתגלית המדרגה הראשונה מתוך גרם מדרגות ארוך שמוביל לקבר חתום. זה מתגלה על ידי, האמת לא אוורד קרטר, אלא אחד ממובילי המים, נער בשם עבדל רסול, חוסן עבדל רסול, שכנראה הציב שם קנקן, ניסה להזיז את החול, להציב קנקן של מים, ומגלה לוח אבן שמתגלה כמדרגה הראשונה שמובילה לקבר המפורסם. קרטר מיד מבין שיש בידיו תגלית עצומה, והוא שולח טלגרמה ללורד קרנרוון שנמצא באותה עת באנגליה, ואז בפרץ של סבלנות ואורך רוח שלא ברורים לי, הוא מצליח לחכות שבועיים עד לרגע שבו לורד קרנרוון יחד עם ביתו ליידי אבלין מצטרפים אליו בעמק המלאכים, ואז הוא פותח לראשונה את הקיר שתוחם את הקבר ומבין שבינגו.
נכון.
הוא עלה על זה.
הלורד שאל אותו מה אתה רואה, הוא ענה דברים נפלאים, וצריך לומר, דיברת נפלאים. על הסבלנות שלו, בניגוד לשלימן למשל, חופר טרויה, אחת התגליות החשובות האחרות בהיסטוריה, שלימן עשה נזק נוראי וחפר שכבות ועשה באמת זוועת אלוהים מבחינה מחקרית, הוא עובד איטי ויסודי.
ויסודי מאוד.
רק
בשנת 1930 הוא מסיים לפנות את הקבר.
בדיוק. וארבעה חודשים, אני לא הייתה לי שום סבלנות כזאת, לוקח לו כדי להיכנס לחדר החתום, למצוא את סרקופג המלך וכו' וכו'. בוא נדבר שנייה על תות הנחמון.
כן.
שבסך הכל, אתה יודע, הפרעו, אולי המפורסם מכולם, בגלל החפירה, הוא מת בגיל 19 בלבד.
נכון. מת בגיל 19 בלבד. האמת שרק בזכות גילוי הקבר הוא הפך להיות לאחת הדמויות המוכרות ביותר ממצרים העתיקה. מדובר בסופו של דבר במלך די שולי בהיסטוריה המצרית, שעלה לשלטון בסביבות שנת 1332, ביותו
לפני הספירה, צריך לומר.
כמובן, לפני הספירה. וכמעט ולא הספיק דבר בזמן שלטונו. מה גם שבשל גילו הצעיר, כנראה שמי שניהל את הממלכה בפועל, היו הפקידים הגבוהים, אותה אדמיניסטרציה שליוותה את המלך. אבל בזכות הגילוי של הקבר הזה, שהוא היחיד שהתגלה כשהוא לא שדוד לחלוטין, למעשה כן פרצו לקבר הזה, אבל לא רוקנו אותו, בניגוד ליתר הקברים המלכותיים בעמק המלכים, הוא אכן זכה לתהילת עולם.
אבל צריך לומר, הוא מחזיר את מצרים לאותו פרק זמן קצר של אמונה באל אחד, ואז חזרה לאלים הרבים.
נכון, בעצם אביו פרוח נתון שעלה לשלטון ב-1353 לפני הספירה, אחרי 5 שנים על הכס, מחליט שהוא עורך רפורמה דתית, מוריד מגדולתו את האל המון, האל הראשי של מצרים באותה התקופה, ומחליף אותו באל אתן, אל שעד לאותו שלב נחשב לייצוג שולי של אל השמש המצרי, והוא בעצם לא רק שהופך אותו להיות האל הראשי, אלא גם סוג מסוים של אל יחיד, כי הוא אומר, מעכשיו לפחות את הפולחן הרשמי, זה שבחסות בית המלוכה, ניתן לערוך אך ורק עבור אותו אל בשם אתן. וכשתות הנחמון עולה לשלטון, הוא בכלל נולד הרי בשמו תות הנחתון, עם השם של האתן, ולאחר מכן שהוא עולה לשלטון, הוא בעצם מבטל את הרפורמה הדתית המאוד מאוד קיצונית ודרסטית של אביו, מאמץ את השם תות הנחמון, מחזיר את הבירה המצרית מאמרנה לטבאי, ללוקסור המודרנית, ובעצם אז שב הסדר על כנו, ומצרים הופכת להיות חזרה לתרבות שמאמינה במערכת אלויות רבה בפוליטיזם.
ואי אפשר שלא להתייחס שגם מבחינת האיתון, וגם מבחינה זאת שבמסמכי אל אמרנה יש את המילה אבירו שאולי מתייחסת לאיזשהו עם עתיק שאנחנו מתייחסים אליו גם, אז אולי אותו פוליטאיזם משפיע על אותו עם נוודים הנמצא במצרים.
יש הרבה תיאוריות שקושרות את המונותאיזם המצרי, סוג של מונותאיזם, למרות שאני יותר חושב שנכון להגדיר את המצב בתקופת אמרנה, בתקופתו של אביו של תות הנחמון כהנותאיזם, כלומר יש אמונה באלים רבים, האלים הרבים קיימים, אבל הפולחן באופן רשמי מתנהל רק עבור אל אחד, אבל אין ספק שאחת מהתיאוריות השולטות זה שיש השפעה למונותאיזם של אותה התקופה, גם על המונותאיזם היהודי.
ותערוכת תות ענח המון לימים היא זו שמתחילה את העידן המודרני של התערוכות הענק העוברות ממוזיאון למוזיאון ומושכות מאות מיליוני צופים.
זה נכון. בעצם הגילוי של הקבר של תות ענח המון שזכה לכיסוי תקשורתי נרחב בגלל יותר מ-5,000 ממצאים שהתגלו בתוך הקבר הזה, שרובם עשויים או מצופים בזהב, בעצם הצית את הגל השני לתופעה שאנחנו מכנים אגיפטומניה, שבה אנחנו רואים התעניינות הולכת וגוברת מצד המערב, בעיקר באירופה, בכל מה שקשור במצרים ובעתיקותיה, וזה עוד אחד מהביטויים לאותה תופעה.
ואם אנחנו מדברים על תרבות פופולרית, אי אפשר שלא להתרשם מכללת הפרעונים. הקבר, כזכור, נפתח בנובמבר 1922, חצי שנה אחר כך, נמצאת במלון קונטיננטל סבוי בקהיר גופתו של הלורד קנברן, מממן המשלחת שנוכח בעת פתיחת הקבר, הסבר רשמי זיהום דם, ובחודשים הבאים מתו עוד כמה מהחופרים. בקיצור, כללת הפרעונים הקטה והיא הפכה להיות חלק מהמיתוס עד עצם היום הזה.
אכן, הפכה להיות חלק מהמיתוס. לורד קרנרוון בעצם, לאחר סיום עונת החפירה של שנת 1923, מחליט לצאת לחופשה באסואן, עולה על סירה, דרומה מלוקסור לכיוון אסואן, בדרך הוא נעקץ על ידי יתוש, כך מספרים, הוא מתגלח, פוצע את עצמו, העקיצה מזדהמת, וכתוצאה מהלך דם הוא מוצא את מותו בחמישי באפריל של שנת 1923. מספר ימים קודם לכן מתפרסם באנגליה מאמר של הסופרת והמיסטיקנית מרי קורלי, שבעצם בו היא טוענת שהיא הזהירה את קרנרוון מפני פתיחת הקבר ותלתה בעצם בכך את מצבו הבריאותי, את אותו זיהום שנוצר עקב אותה קיצת יתוש, וכאן בעצם הסיפור של כללת הפירעונים בא לעולם. ואכן חודשים ספורים לאחר מכן מתים עוד כמה אנשים שנכחו בפתיחת הקבר, אבל חשוב לזכור שמתוך כ-60 איש שנכחו בזמן הזה לצד קברו של תות ענח המון, בסופו של דבר מצאו את מותם בשנים שלאחר מכן רק 8 מהם, מה שמלמד אותנו שהכללה הזו, במרכאות כמובן, לא הייתה מהכללות המוצלחות ביותר שידע ההיסטוריה האנושית, אם נאמר זאת כך. אבל אין ספק שזה עשה את העבודה
לגמרי
עד היום בתרבות הפופולרית.
כמה סרטים, כמה חוברות טרזן שקראתי בתור ילד, וצריך לומר, הווארד קרטר עצמו מת בגיל 64 בשלווה במיטתו אחרי הדברים האלה. תודה רבה לך, ניר אורלב.
תודה רבה, אורן.
בתחום התרבות, ב-1922 התפרסמו כמה יצירות מופת. מכירים את ההגדרה הצינית? יצירת מופת היא יצירה שכולם שמעו עליה, אבל אף אחד לא באמת קרא אותה? ריינר מריה רילקה מפרסמת סונטות לאורפאוס. לודוויג וינטגנשטיין, הפילוסוף היהודי אוסטרי-בריטי, מפרסם את המאסטרפיס שלו, המאמר הנקרא טרקטט לוגי-פילוסופי. המשורר הבריטי טי.אס. אליוט מפרסם את ארץ הישימון, והסופר האירי ג'יימס ג'ויס מפרסם את יוליסס, וכל בר אירי ברחבי העולם, או כך נדמה לפחות, יקרא לאו בלום או מולי בלום עד עצם היום הזה. שיר יוליסס. שלום לדוקטור טליה אבו.
שלום.
מרצה לספרות מודרניסטית באוניברסיטת תל אביב, מומחית לג'יימס ג'ויס, אז יוליסס, צריך לזכור, כן. יוליסס הוא אודיסאוס, במסע בדבלין ביום אחד ספציפי, האמת עדיף על ה-20 שנה של המקור, עד שיחזור לאשתו, לא בדיוק פנלופי הברה והנאמנה. מה גדולתו של הספר?
וואו, הספר מציג המון חידושים צורניים ותוכניים, כלומר האופן שהספר כתוב בו, כל פרק, כמעט כל פרק כתוב בסגנון אחר, בשפה שהיא שפת המחשבה, כלומר בשפה אסוציאטיבית, וגם התכנים, את הזכרת את פנלופי של יוליסס, של ג'ויס, היא בעצם האישה הבוגדנית שבעלה ליאופול בלום, שזה המסע שלו, יוצא מהבית, מפנה את הבית באותו יום אחד ב-1904, כדי שהיא תוכל לנהל את פרשיית האביב שלה. יש סצנה פרסמת בשירותים, יש סצנה פרסמת של עוננות, הספר כשהוא יצא נמצא, קראו לו בעיתונים, בביקורות, ספר מפלצתי, לא מוסרי, בית משוגעים, כלומר, אז זה ממש גם הסגנון וגם התכנים.
אז אפשר לומר שבאיזשהו מקום מדובר בספר של סופרים, כלומר, לא בהכרח לקהל הרחב שאומנם שמע עליו, אבל ספר שבעצם פורץ דרך לספרים רבים מאוד אחרים שמגדירים את המאה ה-20 במידה רבה?
אפשר להגיד, למרות שהספר היה מאוד פופולרי כשהוא יצא, לא, כלומר, כשהוא יצא בפריז, אז בפריז הוא היה מאוד פופולרי, כן, בקרב אולי האליטה התרבותית יותר, הספר היה אסור, הוא היה מצונזר גם בארצות הברית. וגם בבריטניה, עד שנות ה-30, עד 33 בארצות הברית ו-36 בבריטניה, כלומר, אנשים לא יכולו להשיג את הספר, שזה דווקא משהו שכן הוסיף לעניין של הקהל הרחב. וגם היו שמועות על ספר Dirty Book, מה שנקרא, ספר גס.
כן.
שגם העלת הפופולריות שעובד איזשהו מקום. היום כן, אני מסכימה שהקהל הרחב פחות קורא אותו.
ואם אנחנו מסתכלים על דברים שנניח סיום הספר הוא עשרות עמודים בשם פסקה אחת למעשה, בשם שטף של זרם תודעה אחד ארוך של המונולוג של מולי בלום, שהוא מונולוג מדהים לחלוטין, במיוחד גם כשכותב אותו גבר.
נכון. המונולוג מחולק לשמונה פסקות, אם אני לא טועה, ואין בו ניקוד בכלל, כלומר אין הפוגות והכל של מחשבות של האישה, וג'ויס הושפע מהמכתבים שאשתו הייתה כותבת לו, נורה, כי נורה ברנקר הייתה כותבת לו מכתבים בלי סימני פיסוק, אז הוא השתמש בזה במונולוג של מולי, וזה מה שהופך את המונולוג גם למאוד מיוחד וגם פחות פשוט לקריאה.
ואם אנחנו מסתכלים על מקומו של ג'ויס בספרות, ויש כמובן, אם נלך אל המיתוסים הקלאסיים של האירים, אני שם בצד את השתייה, אבל את יודעת, אלה שיש להם את יכולת הדיבור ואת יכולת השירה שהם קיבלו אותה מהעבר הרחוק, ג'ויס עצמו, איך הוא מתקבל בזמן אמת במולדתו? היום כמובן הוא גיבור, אין צורך לומר.
נכון. היום הוא גיבור בעיקר בדבלין, כלומר בשאר הרפובליקה של אירלנד. לא כל כך מעריכים אותו, והאירים עצמם יעדיפו לקרוא את יייטס או את פלן אובריין מאשר לקרוא את יוליסס.
אם כי צריך לומר שהם נהנים מאוד מיום בלום, שבו אותו יום שבלום וסטפן דדלוס חברו משוטטים, הרי זה יום אחד ספציפי, וחוגגים את היום הזה, והתיירות אני מניח מרוויחה מזה לא מעט.
בדיוק, בדיוק, זה אטרקציה תיירותית. כלומר, יש שימוש כלכלי ביוליסס, אבל האנשים, העירים עצמם, העירים שלא מושקעים באופן כלכלי ביום בלום, או שהם לא אקדמיים, הם לא אוהבים את יוליסס, הם לא אוהבים
את יוליסס. למה בעצם, את אומרת, יייטס בסדר, משורר, יותר נגיש, אבל מדוע הוא נחשב פחות?
כי ג'ויס עזב ב-1914 את אירלנד ולא חזר אליה מעולם, הוא החליט שהוא גולה מרצון מאירלנד, כיוון, היה לו המון ביקורות על האירים, הטריגר הספציפי ב-1914 זה שסרבו לפרסם את ספר, את אוסף הסיפורים הקצרים, דבלינרס או דבלינאים, כיוון שהוא טען שבספר הוא מתאר את החברה, את החברה האירית על כל כיעורה. בעצם שהוא מתאר חברה שהיא משותקת. הוא קרא לזה paralysis.
כן.
ובאמת, ובתאר שמזכרת שתייה, הזכרת, יש באמת המון, חברה אחרי, כלומר, אחרי הרעב של 1847, ובמעבר בין המאות, כשאירלנד עדיין חלק, עדיין נשלטת על ידי בריטניה, מדובר בחברה מאוד פצועה.
מאוד פצועה, מאוד דתית, מאוד שמרנית, בהרבה מאוד מושגים מאוד נכשלת, צריך לומר את האמת.
בהחלט, מבחינת היחס לנשים, השתייה המוגברת, יחס לזרים.
וצריך לומר מילה על העבודה, עבודת קודש במקרה הזה, שלקחה שנים רבות מאוד, של התרגום לעברית, שיצא בסופו של דבר מפעל שברור לחלוטין להוצאה לאור ולכולם, שזה דבר שלא יכול להרוויח, ובכל זאת עשו את זה כדי שזה יהיה בשפה טובה בתרבות העברית.
נכון, נכון, נכון. הספר תורגם להמון המון שפות, גם בעברית. אני לא יודעת אם יש שפה שהיא יחסית מוכרת שאין לה תרגום ליוליסס, זה תו תקן לפרויקט תרבותי.
נדמה לי של הדוקטור יעל רנן.
נכון, נכון.
בהוצאת כנרת זמורה, שזה פרויקט יפה מאוד וחשוב מאוד.
נכון, ולצערי הפסיקו להדפיס את הספר, וכעת אי אפשר להחזיק אותו אלא בחנויות יד שנייה.
שגם זו אופציה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור טליה אבו.
תודה לך.
ב-11 בינואר 1922 ניתנה זריקת האינסולין הראשונה לחולה בן 14 בשם לרנרד תומפסון, צוות באוניברסיטת טורונטו שבקנדה, שכלל את פרדריק בנטינג, ג'ון מקלאוד, צ'ארלס בסט וג'יימס קוליפ, גילה את הטיפול באינסולין לחולי סוכרת. הילדים האלה נטו למות. הם הוחזקו במחלקות גדולות, רובם בתרדמת, בני משפחה אבלים לידם, ממתינים למותם, שהיה בלתי ניתן למניעה. ובאחת מההתרחשויות הדרמטיות ביותר בתולדות הרפואה, רק תחשבו על הסצנה הזו, עוברים שלושת הרופאים האלה, ממיטה למיטה, מזריקים למחלקה שלמה אינסולין, עוד לפני שהגיעו לילד האחרון הגוסס, הראשונים החלו להתעורר מתרדמת. אז נדבר עכשיו על אינסולין ועל סוכרת, ונתחיל עם משהו שלא טוב לחולי סוכרת, אבל מתקשר היטב אסוציאטיבית לנושא, ריח של שוקולד.
בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות.
שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד.
ריח בחינם
וכל האזרחים
טם 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 טם
עוצרים ומריחים.
כבר לא, עצוב. יוני רכטר ויונתן גפן, שלום לדוקטור מעיין ברנע זוהר.
בוקר טוב, צהריים טובים.
ביוכימאית, מכון דוידסון לחינוך מדעי. אז אנחנו מדברים על הורמון. מה זה הורמון?
הורמון זה בעצם חומר שמופרש בגוף שלנו ממקום אחד ועובר למקום אחר כדי להשרות שם איזשהו שינוי. זאת אחת הדרכים של רקמות שונות בגוף שלנו לדבר אחת עם השנייה.
ואת ההורמון הזה הספציפי יש לכולם?
כן. אינסולין יש לא רק לבני האדם, יש אותו בכל משפחת היונקים. אני משערת שיש אותו גם באורגניזמים פחות. ברגע שיש לנו אורגניזם שמורכב מכמה רקמות ומכמה סוגים של איברים, אז יש צורך לתקשר ויש צורך לעשות שם בקרה של רמות של גלוקוז, שהוא מקור האנרגיה העיקרי לכל הרקמות שלנו, לתאים שלנו, כדי לפעול.
עכשיו, איך בעצם הם גילו שההורמון הזה, האינסולין, יעיל בצורה בלתי נתפסת? הסיפור הוא באמת דרמטי להפליא, על הזריקה שתוך שניות אנשים יוצאים מתרדמת והם בריאים. איך הם גילו את זה?
התהליך הזה הוא תהליך מאוד ארוך. זאת אומרת, התיאורים הראשונים של סוכרת הם כבר בני קרוב ל-3,000 שנה. זאת אומרת, או כמעט 4,000. הם יותר מ-1,000 שנה לפני תחילת הספירה. יש כבר תיאורים במצרים העתיקה. המונח דייביטיס מליטוס, שזה בעצם שתן מתוק, נטבע עוד ברומא. אנחנו מדברים גם קרוב ל-2,000 שנה אחורה. והתגלית החשובה היא בשלב ראשון, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהכל קשור אל הלבלב. מפני שהמחלה עצמה הייתה ידועה, אבל לא ידעו מה גורם לה, לא ידעו איך לטפל בה. מה שידעו זה שהתסמין האופייני לזה ריבוי של שתן וכמויות גדולות של סוכר בשתן, שבהתחלה זיהו אותם על ידי כשלא היו אמצעים כמו היום, לטעום את השתן, או נוכחות של חרקים באזור שאדם חולה סוכרת הטיל בו את מימיו, אז ראינו התרכזות של, של חרקים. בהמשך כמובן כבר למדו לאפיין את הרמות של הסוכר באופן ביוכימי, אבל עדיין לא ידעו מה גורם לזה. ובסוף המאה ה-19, הטיפול היחיד שהיה נתון זה ניסו למנוע מהאנשים האלה לצרוך פחממות, שמו אותם על תזונה מאוד מאוד דלה בסוכר. זה לא עצר את המחלה, במיוחד לא בילדים צעירים. כשהמחלה הופיעה בילדים קטנים, זה היה ידוע כגזר דין מוות. Mm-hmm. כי הגוף זקוק לפחממה, המוח זקוק לפחממה, ובשלב מסוים הילדים היו הולכים ומרזים ומרזים ומרזים, ובשלב מסוים נכנסים באמת לתרדמת ומתים. כאשר באותה התקופה אנחנו רואים במאה ה-19 באמת הרבה התפוצצות של מחקר, של פיזיולוגיה, של בריאות, ביוכימיה, מתחילים להבין את התהליכים שקורים כדי לטפל במשק האנרגיה בגוף.
אני עוד זוכר את הספר המיתולוגי, ציידי החיידקים, על ארליך וכוך וכל האחרים שבאותה תקופה מתחילים לעשות פריצות דרך אדירות.
נכון מאוד, אז אנחנו מדברים כמובן על פסטר, וזה חקר המיקרוביולוגיה והחיידקים, וכוך והפוסטולטים שלו הם ללא ספק מהפכה בפני עצמה בתחום המחלות הזיהומיות, אבל סוכרת לא נגרמת ממזהם חיצוני, זאת אומרת היא מחלה שהיא אינהרנטית, היא בתוך הגוף שלנו, ולא היה ברור למה. כאשר מנסים להבין את המחקר, המחקר הראשוני בכלל היה, התחילו להבין שלבלוטה שנקראת לבלב, יש תפקידים במערכת העיכול. את מערכת העיכול בשלב הזה כבר מכירים, יודעים איך היא בנויה, אנחנו כבר יודעים, יש ניתוחים שלאחר מוות, מכירים את האנטומיה, יודעים שהוא חשוב כדי להפריש כל מיני אנזימים לתוך מערכת העיכול בתהליך העיכול, ושהוא כנראה חשוב לעיכול של כל מיני דברים. יש שאלה איך אנחנו מעכלים שומן בכלל, מפני ששומן הוא מורכב, הוא לא מתערבב בין מים, ובמסגרת הניסיון לפתור את שאלת מה העיכול של שומן, מתחילים בניסויים בכלבים להוציא את הלבלב, ועוד לפני שמגיעים בכלל לפתרון של השאלה הזאת, מתברר שהכלבים האלה מפתחים סוכרת. אז אנחנו מדברים פה על ממש 1889, עד 1900, אבל עדיין, וזו הנקודה שבה מתחילים להבין שיש פה תפקיד ללבלב, אבל עדיין לא מבינים מה קורה. ולאורך כ-30 שנה יש מהלך בתוך קהילה מדעית שבו מנסים להבין בעצם מה בלבלב, שברור שהוא מפריש הרבה מאוד חומרים, בלוטה מאוד מאוד פעילה, מה אחראי לביסות הרמות של הסוכר בדם שלנו.
ועד שמגיעים לאינסולין, או לאינסולין המתוהר, צריך לומר.
נכון.
אגב, תוך שנה בלבד, בצדק מוחלט, יש פרס נובל על התגלית המדהימה הזאת, אבל זוכים רק שניים מתוך הארבעה, בנטינג ומקלאוד, והם מוחים על כך, ומחלקים את כספי הפרס עם השניים האחרים, שזה דבר יפה. עברו יותר מ-100 שנה. מה אנחנו יודעים היום שאנחנו לא ידענו אז?
אז אנחנו יודעים הרבה. הדבר ראשון, אנחנו יודעים שזו באמת הייתה מהפכה, כי ברגע שהם הצליחו לזהות את האינסולין, לנקות אותו ולהזריק אותו, אז התחילו כמובן ממיצוי של אינסולין מרקמות של חיות אחרות, שזה כשלעצמו מייצר הרבה מאוד בעיה, מפני שאנחנו בעצם חושפים את הגוף שלנו לחלבון ממקור זר, זה מפעיל את מערכת החיסון שלנו. אז לקח זמן עד שהפיינו, כי אם התחלנו מכלבים, אז היה צריך לעבור למקורות אחרים, היה תקופה שדובר על חזירים, או חיות אחרות, אז לקח זמן עד שהבינו איך לייצר אינסולין, לקח עוד 30 שנה עד שזיהו בכלל מה המבנה של החלבון הזה. Mm-hmm. החלבון הזה הוביל בגדול לשני פרסי נובל ישירים, שזה הבידוד והניקוי שלו, וכל הסיפור של בנטינג, גם היה שם כנראה פוליטיקה מאוד מאוד מעניינת בתוך המעבדה, באוניברסיטת טורונטו דרך אגב, בקנדה, ומריבות, ובסופו של דבר עדיין המעשים שלהם היו יפים ומכובדים. ואנחנו רואים שבעצם הצליחו להפוך את החיים של אנשים חולי סוכרת, מה שבזמנו הוגדר סוכרת נעורים, הם יכלו לחיות, בעצם הצילו אותם, ובאמת שזה סיפור נס מופלא למדי. אבל לאורך השנים, א', זיהו מה המבנה שלו ויש לו מבנה ייחודי, זה בעצם היה חלבון שפרץ דרך בכלל במחקר של חלבונים, היכולת לזהות את המבנה שלו, היכולת לזהות את הכמויות שלו. ההורמון הזה נמצא באדם שלנו בכמויות מאוד מאוד נמוכות, אז למשל פרסי נובל עקיפים זה פיתוח לשיטות לאפיון רמות של אינסולין בדם, כדי שאפשר יהיה באמת לעקוב אחרי זה. וגם ההבנה שסוכרת היא לא מחלה אחת, או דיאביטיס מליטוס, זאת אומרת, אנחנו קוראים לה בעברית סוכרת, כן. אבל באנגלית הדיאביטיס מליטוס, להבדיל מסוגים אחרים של מחלות שקשורות בשתן, היא בעצם קבוצה שלמה של מחלות, ולא כולן נגרמות בגלל היעדר אינסולין, חלקן נגרמות בגלל חוסר היכולת של הגוף שלנו להגיב אליו, כי כל הורמון, הצד השני של המשוואה הזה הוא צריך להגיב עם משהו, הוא נשלח מאיבר אחד, איבר המקור, הבלוטה, צריך להגיע לאיבר המטרה ולהשרות שם השינוי, זאת אומרת שהוא צריך איכשהו להיקשר לאיבר המטרה, שאלה הם הקולטנים, הרצפטורים לאינסולין. גם הזיהוי שלהם היה לקח הרבה מאוד שנים עד שזיהו אותם ואפיינו אותם, וההבנה שבעצם המחלה הזו יכולה להיות גם כתוצאה מפגיעה לא רק בהפרשה שלו, אלא גם במה שקורה באיברי המטרה שלא מגיבים. ובעצם יש לנו רצף של מחלות, כי חלקן במתחיל, אנחנו היום מחלקים את הסוכרת לשני סוגים, טייפ 1, שזה מה שמוכר כסוכרת נעורים, פגיעה בלבלב, לטייפ 2, שזה מה שפעם חשבו שקורה בגיל מבוגר, היום אנחנו יודעים שלא בהכרח תלוי בגיל, אלא תלוי באורח החיים, בעוד הקשרים של מה קורה בגוף שלנו, ובדרך יש עוד קבוצות של מחלות עם מאפיינים גנטיים או התנהגותיים שונים.
וזו ההזדמנות להמליץ לכולם, בוודאי בגילאים מסוימים המתחילים להתקרב לשלי, לעשות בדיקות דם ושתן תקופתיות, ככה סתם לראות איפה אנחנו נמצאים בעידן המודרני, עתיר הפחממות והסוכרים שלנו. תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור מעיין ברנע זוהר.
בשמחה, יום טוב.
וב-1922, כמו בכל שנה, יוצאים גם שירים, הבה נשמע אחד מהם, Do It Again, של ג'ורג' גרשווין ובאדי דה סילבה. ג'ורג' גרשווין, אין צורך לומר, הוא אחד היהודים האמריקנים הידועים ביותר אז, והאמת היא, באופן כללי, גם עד עצם היום הזה. והסיבה שאני מזכיר זאת זה כי ב-1922 מסיים הנרי פורד לפרסם את החיבור האנטישמי היהודי הבינלאומי. הנרי פורד, אולי התעשיין החשוב והמשפיע במאה ה-20, פס הייצור של דטרויט יהיה סמל התעשייה האמריקנית המשגשגת, היה בין השאר גם אנטישמי מאוד מאוד ופעיל אנטישמי מאוד מאוד. שלום לשמואל רוזנר.
שלום שלום.
פרשן כאן חדשות, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, עורך ומוציא לאור הוצאת הכיפות והשואל, אז צריך לומר את החיבור הזה פורד לא כותב, אבל הוא נותן לו במה אדירה.
נכון, הוא נותן לו במה בעיתון שלו, ואחר כך הוא מוציא אותו גם בסדרה של ספרונים. והנרי פורד, אתה יודע, כדרכם של בני אדם, הוא בן אדם מורכב. כלומר, מצד אחד מדובר באחד מהאמריקאים הכי חשובים והכי מרשימים של תחילת המאה ה-20, ומצד שני מדובר באדם שחלק מהרעיונות שהוא קידם הם רעיונות מזעזעים, שהייתה להם השפעה כנראה לא מבוטלת גם על דברים שקרו אחר כך באירופה. כלומר, חלק בחירי המפלגה הנאצית העידו לימים שהם הושפעו באופן עמוק מהכתבים שהנרי פורד טרח לפרסם ולהפיץ ברחבי ארצות הברית, ושהציגו את היהודים באורך לומר לא לגמרי חיובי.
זה אנדרסטייטמנט מאוד גדול. צריך לומר, הנרי פורד נערץ גם על היטלר וגם על סטלין, אומנם מסיבות שונות. עכשיו, הוא מממן את פרסום הפרוטוקולים של זקני ציון בארצות הברית ובעולם. הוא מסרב לימים לייצר מנועי מרלין עבור הספיטפיירים של בריטניה. הוא תומך בנאצים.
כן, הנרי פורד באופן פשוט, כן, הוא תומך בנאצים, הוא תומך בנאצים, הוא תומך בהיטלר, הוא מקבל מהם אותות של כבוד ומדליות, הוא מפיץ את הרעיונות שלהם בארצות הברית, ובמידה רבה נותן השראה, הייתי אומר, לדור שלם של אמריקאים בשנות ה-20 וה-30 בארצות הברית, לפני מלחמת העולם השנייה. כלומר, אנחנו מדברים בעצם על 20 השנים שבהם הנאציזם נוסק לגבהים באירופה, ועדיין לא מתבררת אדומה התמונה המזוויעה של תוצאותיו באירופה. בתקופה הזאת יש גם בארצות הברית תנועה די נכבדה של אנשים שהרעיונות האלה מוצאים חן בהם, היהודים פחות מוצאים חן ביניהם, ואפשר להסתכל על שורה של מאורעות שקורית בארצות הברית בשנים האלה ולהגיד, זה קשור לזה. כלומר, אתה מסתכל על הפרסומים של פורד, ואחר כך מסתכל על חוקי ההגירה של 1924, שבמידה מסוימת כוונו נגד כניסה של יהודים לארצות הברית, ואתה מבין איך הכל מתחבר, איך אותם אנשים שהניעו רעיונות אנטישמיים בארצות הברית, בעצם במידה מסוימת לקחו את האנטישמיות הקלאסית והתאימו אותה לקפיטליזם האמריקאי התוסף של שנות ה-20.
עכשיו, יש פה שני דברים, אתה צודק לחלוטין, יש פה שני דברים. האחד הוא אנטישמיות שציינת, שזה התקופה עם תוכנית הרדיו של קומר לוחלין ופורד עצמו וצ'רלס לינדברג ורבים אחרים, וצריך לומר שכל התעשייה האמריקנית ולא רק פורד, כולל אולפני הסרטים הנשלטים בידי יהודים, משתפים פעולה עם גרמניה ממש עד 1941, עד הכרזת המלחמה של היטלר על ארצות הברית. אבל פורד הולך גם, האנטישמיות שלו היא יותר משל אחרים, ושיתוף הפעולה שלו עם הנאצים יותר נלהב, ולא רק, אתה יודע, it's good business, זה גם הדבר שהוא מאמין בו אידיאולוגית.
נכון, אין שום ספק שפורד מזדהה אידיאולוגית עם הרעיונות של הנאצים, גם עם רעיונות פוליטיים שלהם, ובוודאי עם הגישה שלהם כלפי, במרכאות, הסכנה היהודית. שוב, הרעיונות שהוא מפיץ הם במידה רבה באמת אנטישמיות קלאסית של ימי הביניים. כלומר, הוא מדבר על היהודים באופן הכי בוטה והכי גס והכי סטריאוטיפי שאפשר לדמיין. ובמובן הזה, הנרי פורד הוא באמת איזה מין יצור כלאיים שבין האנטישמיות הקלאסית הישנה לבין האנטישמיות החדשה.
זאת אומרת, יש פה את ה... רק שנבהיר למאזינינו, האנטישמיות הקלאסית הישנה, אנחנו, אתה, אני, כולנו, אנחנו רצחנו את בן האלוהים, על כן האל הפסיק את בריתו, הברית הישנה איתנו, ואנחנו נידונים לשוטט בעולם עד שנראה את האור, האנטישמיות הקתולית או הנוצרית הישנה, וישנה האנטישמיות שכמובן עם הרוטשילדים וכולי, היהודים שולטים בעולם, בוול סטריט, בהוליווד, והאנטישמיות הגזענית, אנחנו גזע נחות. הוא מאמין בכולם?
הוא במידה רבה מאמין בכולם. כלומר, הנרי פורד מייצג, בארצות הברית מייצג במידה רבה רעיונות נוצריים שמרנים. אתה מסתכל על השאלה מי הקהל שלו, מי האנשים שהוא פונה אליהם, הוא במידה רבה מחפש את האנשים האלה שעדיין איזונים מהמיתוסים הנוצריים הישנים שמופנים כלפי היהודים, אבל לצידם הוא מקרין ומשקף גם את הקדמה המדעית, והאנטישמיות החדשה היא הרי האנטישמיות המדעית, האנטישמיות של תורת הגזע, שאומרת זה לא העניין של הם רצחו את ישו או לא רצחו את ישו, גנטית היהודים הם אנשים פגומים במידה רבה, בגלל זה הם משוטטים בעולם, בגלל זה הם מפיצים רעיונות מסוכנים, בגלל זה הם מייצרים בינם לבין עצמם איזה מין, שוב, הזכרת את הפרוטוקולים של זקני ציון, הפרוטוקולים של זקני ציון זה איזה מין תיאוריה של קנוניה יהודית בינלאומית שבאמצעותה הם מנסים לשלוט בעולם. כל הדברים האלה מתערבבים אצל פורד, מופיעים לעיתים תכופות בעיתון שלו, מופיעים סביב הפרסום הזה של היהודי הבינלאומי, ושוב, ההשפעה שלו גם בארצות הברית וגם באירופה, כאשר היהודי הבינלאומי מודפס על ידי הנרי פורד, הוא לא מופץ רק בארצות הברית, אחר כך הוא נלקח, מתורגם גם לשפות אירופיות שונות, ומופץ במאות אלפי ואולי אפילו מיליוני עותקים גם באירופה, הוא משפיע גם שם על הגישה כלפי היהודים, שאחר כך באמת מגיעה לפי הרצחני שלה בתקופת מלחמת העולם השנייה.
עכשיו, אם אנחנו איך רואים את זה בזמן אמת? אני לא מדבר על אותם, שוב, נלך על סטיגמות וקלישאות, האנשים שהוא פונה אליהם, נניח השכונות המטראמק ואחרות, השכונה הפולנית, האירית, הגרמנית בדטרויט, שכמובן האנטישמיות שם מאוד מאוד נפוצה, אבל איך רואים את זה בחוגים אחרים בארצות הברית באותה עת? האנטישמיות זה לא כמו היום, שהאנטישמיות או כל גזענות מגונה והיא בלתי תקינה פוליטית לחלוטין, אבל בכל זאת, אלה דעות די קיצוניות.
כן, תראה, היכולת שלנו למדוד בדיעבד מה בדיוק חשבו האמריקאים בשנות ה-20 בנושאים האלה היא יכולת מוגבלת, משום שהמחקרי דעת קהל בתקופה היא עוד היו עניין שהיה די בחיתוליו. אבל ברור לגמרי שפורד היה דמות מארצת בארצות הברית, היו הרבה מאוד אנשים שהביטו עליו כעל כמעט סוג של אל, אל לא רק במובן של אל תעשייה, אלא גם של חדשנות ושל דברים מהסוג הזה. ברור מצד שני שהיו אנשים שנחרדו מהרעיונות שלו, בוודאי היהודים נחרדו מהם, ואת המשחק הזה אתה מוצא גם בזירה הפוליטית. שוב, אם חוזרים אל הפרוטוקולים של דיוני הקונגרס סביב חוקי ההגירה של שנות ה-20, שלמעשה בלמו, מנעו את יציאת שאר יהודי אירופה עוד לפני עליית הנאצים לשלטון. אתה מסתכל על הפרוטוקולים האלה, וחלק גדול מהרעיונות שמופיעים שם הם רעיונות שגם אם לא מובעים באותה בוטות שהנרי פורד מבטא אותם, הם בוודאי מהדהדים את הרעיונות האלה. ברור שיש באמריקה עדיין תחושה חזקה ועמוקה בהרבה מאוד קהילות, שהיא תחושה של חוסר אהדה ליהודים, וכמו שאמרת קודם, גם אהדה לרעיונות פשיסטיים. כן. אגב, פיליפ רוט לימים מבטא את הסנטימנט הזה.
בקנוניה נגד אמריקה.
שלו, נכון, בקנוניה נגד אמריקה, שבה אומנם לא הנרי פורד הוא האיש שהופך לנשיא, אלא צ'ארלס לינדברג, אבל פורד ולינדברג בעניין הזה הם כמעט תאומים סיאמים.
ועד כמה, אם העלית את הנושא הזה, עד כמה לדעתך, פורד, או לא רק פורד, אלא אווירת אותם הימים, הקומר לוחלין, הפרוטוקולים של זקני ציון, היהודי הבינלאומי, עלייתו, המצאתו מחדש של הקוקלוקס קלן בשנות ה-20, כמה זה ישפיע על יהדות ארצות הברית, הפחד שלה לעשות גלים. The Jews should be quiet, כלומר, בזמן, על מעשיה ומחדליה בזמן השואה.
אין שום ספק שיהדות ארצות הברית בשנות ה-20 וה-30 היו בה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד זרמים שהרגישו שזה לא הזמן לנסות להרים ראש, זה לא הזמן להקים ארגונים שיפעלו באופן גלוי לטובת יהודים מחוץ לארצות הברית, משום שהם פחדו מההשפעה שעלולה להיות לזה על חייהם, על שלומם, על ביטחונם. שוב, היו כמובן גם יהודים אמיצים שטרחו והפגינו וצעקו וחתמו על עצומות, אבל בוודאי שהרבה מאוד יהודים, ואנחנו רואים את זה שוב גם בדיונים בימים המוקדמים והיותר מאוחרים של ממשל הנשיא פרנקלין רוזוולט, כאשר נדרשה איזושהי תגובה לאנטישמיות הגרמנית המוקדמת של ליל הבדולח ואחריה, ברור לגמרי שחלק מהיהודים אמרו אנחנו מוכרחים לפעול, וחלק אחר מהיהודים הסתכלו סביבם ואמרו, אם אנחנו נפעל, אז לא רק ליהודים באירופה יהיה רע, מה שאנחנו לא יכולים למנוע, גם ליהודים באמריקה יהיה הרבה יותר רע, ואחריותנו הוא לדאוג קודם כל לקהילה המקומית, ולכן אנחנו, גם אם לא נימנע לחלוטין ממחאה, אנחנו בוודאי נזהר בה.
וגם לימים, אם אני עושה את הקפיצה, אבל בכל זאת, גם חלק מהרעיונות האלה מהדהדים כמובן גם בתקופת המקארתיזם, הוועדה המפורסמת של מקארתי עצמו, וגם ועדת הקונגרס לפעולות בלתי אמריקניות, אנטי אמריקניות, שבשניהם היה איזשהו זרם מעמקים, איזה מעמקים? על פני השטח לגמרי, אנטישמי במידה רבה מאוד.
תשמע, צריך לומר גם את זה, אנטישמיות מלווה אותנו כבר אלפי שנים,
והיא לא הולכת להיעלם.
נכון, היא יסוד שקשה מאוד לערער אותו. כלומר, זה לא מקרה שהאנטישמיות נמצאת ברקע בכל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה נסיבות, בכל כך הרבה מופעים לאורך כל כך הרבה שנים. כנראה שיש דבר מאוד יסודי ביחס של שאר העולם אל היהודים, שקשה מאוד לקעקע אותו, ולכן בכל פעם שישנה אי-יציבות פוליטית, או בכל פעם שאנשים מרגישים שהאחיזה מתחת לרגליהם, שהקרקע מתחת לרגליהם רועדת, ובכל פעם שמחפשים סיבות או גורמים להאשים, אז הם חוזרים אל דמותו של היהודי, ולפעמים הם מאשימים אותו שהוא קפיטליסט מדי, ולפעמים שהוא קומוניסט מדי, ולפעמים שהוא אוניברסליסט מדי, ולפעמים שהוא שבטי מדי. כלומר, הטענות נגד היהודים מתחלפות על פי הנסיבות, אבל קשה מאוד לגרום להן להיעלם באופן מוחלט מהזירה. ראינו את זה, כמו שהזכרת, גם בתקופת המטאפיזם, ראינו את זה גם בתקופות מאוחרות יותר, ויש שיאמרו, אפילו בימינו.
נכון, והנרי פורד, שוב, התחלנו ונסיים עם האיש הזה, אדם מורכב, כמו שאתה אמרת, תעשיין גדול ויזם גדול ואנטישמי גדול, ובאופן כללי אדם די נורא, אבל שוב, כולנו כנראה, יש בנו רבדים רבים ביותר, לא בהכרח צריך להגיע עד לתהומות האנטישמיות הגזענית שלו, כמובן. תודה רבה לך על הדברים האלה, שמואל רוזנר.
תודה לך.
לעונג כתמיד. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה. תודה רבה לאמיר שמואלי, אשר על הביצוע הטכני. מיד יהיה כאן שלום כיתל. אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.